שלום ואוגוסט שמח לכם, ברוכים הבאים לפרק 48 של 7 שניות או יותר. אורן, מה שלומך?
נייס, 48 זה נחמד, מה שלומך?
כן, זה מכובד, זה כמעט 50, ולכבוד זה שאנחנו כבר ב-48 וחצינו את רף 20 אלף האזנות.
ולכבוד זה שאין לנו על מה לעשות פודקאסט.
ולכבוד זה שאין לנו על מה לעשות פודקאסט, זה goes without saying. החלטנו לעשות פרק של שאלות מהקהל, ופנינו אליכם, המאזינים הנאמנים שלנו, שתיתנו לנו שאלות שמעניינות אתכם, ואנחנו ניתן את הטייקים שלנו. לפני שנתחיל, ונצלול לשאלות המצוינות שניסחתם, וניסחתן אולי גם כן. צריך לדבר על ג'יימס הרדן, על הפרק החדש באופרת סבון.
זה אחת מהשאלות.
אה, זה עלה? היה שאלה על הרדן?
כן. אני תכף אני אתן קרדיט. כן, אני ביקשתי עוד, וקיבלנו, כאילו, מישהו אמר, אתם חייבים לדבר על הרדן. עכשיו אני אגיד בדיוק מי, אבל תתחיל אתה עם הטייק שלך, אז אני אתן קרדיט.
אני פשוט כאילו, אני רק צייצתי את הגיף של מייקל ג'קסון עם הפופקורן, כי בעיניי זה, הרי אנחנו בנקודת זמן בקריירה של ג'יימס הרדן, שהוא כבר כנראה לא יהיה פקטור משמעותי בקבוצה אלופה. כאילו, אולי כן, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, החלון הזה כבר... ממש כבר בקצה שלו, עוד מעט הוא נסגר.
אתם לא רואים אם הוא סוגר חלון עם היד.
כן, אתם לא רואים עם היד. אבל אז כאילו המשמעות של הדרמה הזאת סביב ג'יימס הרדן היא כאילו מבחינת הזהות, מבחינת ההשפעה על האלופה או מה שזה לא יהיה, היא לא כזאת משמעותית, זה לא כאילו איזה סיפור דרמטי כל כך. אבל זה סיפור מגה דרמטי, זה סיפור ממש דרמטי.
מגה דרמטי.
כי ג'יימס הרדן הוא פשוט דמות כזאת, ודריל מורי זה דמות כזאת, וכל הרומן הזה שלהם, שכבר נמשך בין שתי קבוצות, שני פרנצ'ייזים שונים, וכמעט 10 שנים, או אפילו יותר מ10 שנים, ופתאום שהוא בא ואומר, הוא שקרן ואני בחיים לא יהיה חלק ממועדון שלו, אני אגיד זה שוב, הוא שקרן ואני בחיים לא יהיה חלק ממועדון שלו. זה היה פשוט קליימקס מטורף לזוגיות הזאת, זה גירושין הכי מכוערים שאני זוכר ב-NBA.
זה מדהים, זה הזכיר לי, יש פרק בהאוס, אני מקווה שאני לא זקן מספיק, כאילו שזה מעניין רק אותי הדברים האלה, אבל יש פרק שלם בהאוס על יצירת סביבת עבודה רעילה, ובסוף כאילו האוס ממש מתעלה על עצמו ואומר שהוא שכב עם הבוסית שלו, הוא אומר את זה לכל המשרד, לכל הבית חולים, וזה כאילו קליימקס כזה, והרדן ממש... אהבתי את הבוטות, אהבתי את השואו, אהבתי את ה... הפשטות, כאילו יש משהו מאוד נקי, נכון? במוב זה לא לצאת שיקור מאיזה מועדון עם 50 המבורגרים, זה לא, כאילו יש הרבה, הוא עושה גם את הדברים האלה, אבל כאן היה שם משהו שהוא מאוד מינימליסטי ועדיין איכשהו שורף את הגשר בהכי מעט מילים שהוא יכול, ומאוד הערכתי את זה, את השואומנשיפ, והרדן תמיד היה שואומן, כאילו גם על המגרש. אתה צייצת על הפופקורן, אני צייצתי את זה שהרדן הוא שחקן כדורסל ממש טוב, אבל הריסת מקומות עבודה, כאילו יצירת סביבת עבודה רעילה, זה הייעוד האמיתי בחיים שלו נראה לי, הוא מדהים, מדהים בעיניי. קצת לדעתי זלזלת באימפקט הפוטנציאלי של הדומינו הזה, זאת אומרת, אני מסכים לגבי הרדן שהוא לא יהיה השחקן הכי טוב של קבוצה אלופה, אבל גם אני חושב שעדיין יש לו, שהוא יכול בסטינג מסוים, מקצועי, לא אנושי, כאילו לא אישי, אבל בסטינג מקצועי מסוים להיות השחקן השני הכי טוב, או השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה אלופה, אני לא בטוח שיש לו את המבנה אישיות בשביל לעשות את זה, שזה ראוי, אבל כן זה משפיע על מה שג'ואל אמביד מחליט, ואני חושב שאנחנו מגיעים קרוב מאוד לא יודע, יש הפודקאסט המצוין של הסיקסרס, של ספייק ומייק אסקין, ספייק אסקין ומייק משהו, הם מדברים על זה שהמכונית נוסעת על אמפטי כבר הרבה זמן, שהם צריכים לתדלק, וזה נראה כאילו אנחנו מתקרבים לנקודת העל חזור, שאמביד אומר, אוקיי חבר'ה, הקרקס הזה כאילו היה נחמד, אבל כאילו חבל לי על הפריים שלי פה, אז זה נראה לי מאוד מאוד משמעותי.
כן, זה כאילו תאונת רכבת שכאילו כבר אנחנו רואים אותה מתקרבת כבר הרבה מאוד זמן, והנה עכשיו כבר מנסים, אף אחד לא מנסה אפילו ללחוץ על הבלמים, פשוט כאילו התאונה הזאת כבר קורית מול עינינו.
כאילו יש פה קלאש מאוד מאוד, משחק צ'יקן בין שני שחקנים שהם ממש טובים בלשחק צ'יקן, כאילו אם קודם זה היה מול סימונס, שגם כן הראה עמידות מבחינת השביתה האיטלקית והלא איטלקית שהוא עשה שם, אבל סימונס הוא כאילו, זה גנון לעומת האוניברסיטה שהרדן הולך, כאילו, הולך לעשות להם בית ספר עכשיו, וראינו, כאילו אם יש מישהו שאתה לא רוצה לשחק את אותו משחק הזה, זה מישהו שאין לו שום פסון, שום קלאסה, שום כאילו... העמדת פנים. יש גם משהו נורא מוזר, אני כן רוצה להישאר על הנושא הזה עוד קצת, אני רואה שאולי באת לעבור לשאר השאלות, אבל מעניין אותי כאילו כמה דברים לגבי הרדן, כאילו בהתחלה חשבתי שאין לי כל כך הרבה מה להגיד, אבל יש לי המון, זה ככל שהתחלתי להקשיב לעצמי יותר, שהרדן הוא היה לו, אנחנו מדברים על הפלייר אמפאורמנט, והרדן הוא תמיד מביאים אותו בתור הדוגמה לזה שלא צריך פלייר אמפאורמנט, ואני תמיד מתפקח וזה, אבל גם יש איזשהו אלמנט בפלייר אמפאורמנט שאני תמיד מדגיש, שמדובר רק בשחקנים הכי טובים שיכולים לעשות את זה, שיש להם באמת את הקרביטס, ולהרדן היה את זה פעם, ואין לו את זה עכשיו, ונראה שהוא לא מבין את זה, זאת אומרת, נראה שהוא לא מבין את זה בכלל, שהוא ממש מצפה כאילו לחוזה הכי גבוה, לשליטה בקבוצה, לסגנון משחק, גם דוק ריברס מדבר על זה, המקום היחיד שבו ראינו את הרדן מוכן, קצת אולי להפנים את המציאות, זה בזה שהוא עשה opt-in לחוזה. זאת אומרת, זה המקום היחיד שראינו את הרדן מכיר במציאות, שאין לי שוק כרגע שישלם לי את מה שאני חושב שמגיע לי, אני אעשה... ובאופן אירוני, זאת ההחלטה הכי מטומטמת שהוא עשה, מתוך סך החלטות מאוד מאוד שנויות במחלוקת ותמוהות מהבחינה הזאת. אז אני כאילו חושב... כאילו התאונה הזאת קורית לנו בסלו מושן מול העיניים, ומעניין אותי איך אתה תופס, לאן זה הולך, כאילו גם מבחינת הרדן, גם מבחינת אמביד, וגם מבחינת מורי.
אני מעניין אותי כאילו, מה היה תהליך מחשבה של הרדן, לפני שהוא בא ואמר את המשפט, זרק את הגפור הזה, כי זה בבירור היה מתוכנן, זה בבירור היה כאילו גם מאונדס, עומדים שם כולם בחצי גורן מולו, והוא פשוט נועם מולם.
לא, זה היה יפהפה, זה היה כאילו אקשן, אתם מצלמים.
ממש, ממש, זה היה כאילו מאוד מאוד מאונדס. זה כאילו גם סוג של last resort כזה, כאילו, זהו, שרפת את הגשם.
לא, שרף, כן.
קשה לי, אני לא רואה, איך חוזרים מזה, אני לא יודע. כאילו זה unprecedented בעידן הפלייר אמפאורמנט, כאילו ששחקן בא ואומר אני לא מוכן לשחק תחת בפומבי, ככה בפומבי, אני לא מוכן לשחק תחת הג'נרל מנג'ר הזה, שזה אחד הג'נרל מנג'ר הכי חזקים בליגה.
זה בעונה שהרדן יודע שהוא חייב להיות ממש טוב כדי להשיג את החוזה הבא שלו, זה לא מקרה כמו ביוסטון שהוא יודע שהוא יכול לא לעשות כלום, נתן שם איזה משחק של 40 נקודות מתישהו, כדי להראות שהוא עדיין זוכר את משחקים כדורסל, כי שעמם לו, אני חושב, וכאן הוא ממש צריך את החוזה, זה עונת חוזה, האימא של כל עונות החוזה עכשיו, של הרדן, נכון?
מצד אחד כן, מצד שני הוא עשה כל כך הרבה כסף בקריירה שלו, שכאילו, זה לא כאילו עונת חוזה, כמו
איזה
התומס שזה.
אבל למה, אז אם אתה צודק, והוא לא מרגיש ככה, אז למה הוא לא פשוט לקח תמיד לב איפשהו? למה הוא לא חתם על
זה, אחד כי זה אחד קצת מעליב, אני חושב שהוא כן רצה לקבל 30 מיליון דולר, חשוב, אתה יודע, זה 90 מיליון לשלוש עונות באיזשהו מקום, אבל אף אחד לא הציע לו את זה,
זה... זה כן חשוב לו, זה מה שאני אומר, זה כן חשוב לו, וגם בבחינת, הפער בין מה שקלירלי הרדן חושב על עצמו לבין מה ששאר העולם חושב על עצמו, גם בתוך ה-NBA, גם בתוך הקבוצות, לא רק דעת הקהל שאנחנו יודעים שהיא חשובה לו, גם לפחות, לא יודע איך הוא מגיב לזה, אבל היא חשובה לו. וקיצר, אני ממש מסקרן לראות לאן זה הולך מכאן, כי אני לא חושב שמורי הולך להתקפל מכזה דבר, ועכשיו כאילו פשוט להעביר אותו בשביל נורמן פאול וכלום.
זהו, אני כאילו מנסה להבין מה האנד גיים של הרדן פה, כי כאילו, מה המהלך, כאילו, מה זה נתן לו, השריפת גשר הזאת מול דרל מורי, אני לא יודע, כאילו, אני, מה, זה שם עוד לחץ על מורי לעשות רייד, כאילו, לא, זה משדר איזה משהו לקבוצות אחרות שכאילו, עשו עליו טרייד.
זה אולי קצת, כאילו... קצת מוריד למורי את הלברג' במובן שהוא לא הולך לבוא ולהשאיר לי את העונה בחיים עד שאני אמצא לו טרייד, כאילו הוא לא הולך לשחק יפה כמו קווין דורנט לצורך העניין.
הסיפור פה זה רק אמביד, כמו שאמרת מקודם, כאילו אם אמביד עכשיו, אולי המהלך של הרדן הוא בעצם לשים לחץ על אמביד, כאילו לגרום לאמביד להגיד, שומעים, אם הוא לא הולך לשחק, תביאו לי מישהו שהולך לשחק, כאילו. אבל אם אמביד בא ואומר, אני רוצה ללכת, אז הרדן בכלל נדפק, כאילו...
וואי, זה מדהים. בואו נעשה טנקינג עם הרדן ו...
בואו פשוט לא נשחק עם הרדן, ואמביד נעשה טרייד על 18 בחירות דראפט, ונפנה זה נעשה ריביל.
גם ממה שאנחנו שומעים לפחות מהפודקאסט המקומי של The Rights to Ricky Sanchez, שהזכרתי קודם, זה שבאמת יש איזושהי עייפות החומר עם האוהדים של פילדלפיה, מכל מה שקורה בקבוצה הזאת, מהשוק הזה. וזה רענון כאילו בפתח, לא יודע אם אמביד או בלעדיו, אבל כאילו משהו, מישהו יצטרך לפתוח חלון כדי להברר את כל מה שקורה שם. ועוד משהו אחרון לסכם איתו, זה שזה קצת משל על החשיבות של סוכן, אולי קצת ב-NBA או סוכנים, נכון? להיות מיוצג. הרדן עם הסכם, מישהו קרא לזה לא ווינק ווינק, הסכם ווינק. כי הוא לא קיבל את הקריצה בחזרה והוא לא שם לב או משהו כזה. וגם אני חושב עוד נקודה אחרונה במקרו, זה קצת על אני לא חושב שהרדן בהכרח לא בסדר פה, כאילו איך אני אגיד את זה, אני חושב שהוא בעיקר יצא טמבל יותר מאשר לא מוסרי, כאילו כל הביקורות נגד הרדן הייתי מתמקד בזה שהוא יצא מטומטם יותר מאשר שהוא בסדר או לא בסדר מבחינת ההתנהגות שלו. הוא הכניס את עצמו למצב.
מבחינה פיננסית אתה מתכוון, כאילו.
גם פיננסית וגם כאילו אני חושב שתקשורתית וכאילו אתה יודע, יחצנית, יש שם כאילו דוד, אתה פוגע במותג שלך יותר מכאילו כל דבר. אבל מבחינת היחסי כוחות זה נראה לי הגיוני, לא יודע, נראה לי שהוא צריך להכיר במציאות אחרת, אבל אני לא יכול כאילו לכעוס עליו על זה שהוא עושה את זה, כאילו.
אני באמת חושב, אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, אני באמת לא חושב שיש לו השפעה על זהות האלופה. כאילו, באמת, כאילו, מקצועית, יש לו סט כישורים, אתה יודע, ליאם ניסן, יש לי particular set of skills, סבבה. אבל זה לא, זה מגיע עם מטען אישיותי כזה, וצורך להיות בול דומיננט ברמה כזאת, שמנוונת את כל השחקנים מסביב, והיה לי רנט כבר לפני איזה 30 פרקים על הרדן, שפתאום באמצע הפרק, פתאום נפתחה לי הג'ורה עליו. אני כאילו לא, אני פשוט לא חושב שזה עובד, לא חושב שזה יכול לעבוד, ואני חושב ששאר לי גם מבינה, זה לא יכול לעבוד. זה קצת דמגוגי להגיד, כי זה עבד ב-2018, והם כמעט ניצחו את הקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים. אבל בסוף זה לא קרה, אז אני יכול להרשות לעצמי להגיד את זה. ועכשיו זה בטוח לא עובד. כאילו, איך שהרדן רוצה לשחק זה בטוח לא עובד. כן, הוא לא הולך להיות יותר טוב. הגנה זה אף פעם לא היה משהו שעניין אותו. להישאר בכושר, זה משהו שהוא תמיד היה מאתגר שם. בשבילו. אז אני לא רואה כאילו פשוט את ה... אני פשוט לא מבין. אני לא מבין, ולכן אני רוצה לעבור הלאה. אתה מבין? כאילו, אני רוצה לדבר על דברים שאני קצת יותר מבין בהם. אז אנחנו נתחיל לתת ריספקט לאנשים שנותנים לנו שאלות. שחר צ'קוטאי,
רגע, אמרתי שאני אתן בון, זה אפי שיף, הוא זה ששאל אותנו על הרדן. תודה אפי.
תודה אפי. שחר צ'קוטאי, מורה התנך האהוב על כולנו. הקבוצות פורצות הדרך של המילניום הנוכחי. זאת השאלה שלו. וזאת שאלה שאני מאוד אוהב אותה, אז כאילו בחרתי אותה ראשונה. אבל כן, אני אסייג ואני אגיד שכבר דיברנו על זה באיזושהי רמה, גם בפרק הקודם של המהפכות, וגם אני חושב בפרק שלפני זה, של הקבוצות שאין לב. כאילו יש פה איזושהי חפיפה. וכאילו דיברנו על 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 גולדן סטייט של הווי בליב, שהיו להם איזשהו פריצת דרך עם עם הסמול בול. לא דיברנו על פיניקס, את האמת, של דנטוני.
כן, שזה אירוני, כי הם בטייטל.
כן, הם פה מספיק. הם,
נכון.
הם כאן. אז יש איזו קבוצה שאתה חושב שלא דיברנו עליה בשני פרקים הקודמים, שכאילו אנחנו צריכים לתת לה את הפוקוס עכשיו?
אז באמת פיניקס, כי גם עכשיו לא דיברת עליהם, רק הזכרת אותם. אז פיניקס של נאש והדרך שבה הם שיחקו ומה הם עשו מעניין התקפית. אני אגיד את כל הקבוצות ואתה תבחר כמה ונתבעת עליהם. כתבתי לפיניקס, בולס של תום טיבדו, ההיט של לברון ווייד, יוסטון של הרדן, וגולדן סטייט שדיברנו עליה כבר. אז בצדי תבחר אחת ונעוף עליה ונתקדם שם.
בולס של טיבדו. מעניין.
כן.
למה בחרת אותם דווקא?
אז מה שהבולס של טיבדו עשו, שהיה סופר חדשני באותה תקופה, זה הם עשו כמה דברים לגבי הטיפול בפיק אנד רול, וגם קצת נגענו בזה בפרק פיק אנד רול שעשינו, אבל בעיקרון טיבס הביא עוד שחקן לצד החזק. ובזה שהוא עשה את זה, מה זה אומר הצד החזק? זאת אומרת עוד עזרה מראש, אוקיי? העמיס את הצד שהכדור נמצא בו, וגם לקח יוזמה, נקרא לזה הגנתית, לכוון את הכדור למקומות מסוימים. וכשאתה עושה את זה, אתה מוותר על הרבה דברים, זאת אומרת, אתה נותן זווית חדירה, למשל, אבל אתה גם בשליטה על מי מקבל את הכדור, אתה יודע מה הולך לבוא, ואז אתה יכול להגיב לזה. והקבוצות של טיבס, מה שהם עשו זה גם היו מאוד אקטיביים ואגרסיביים, ופחות ריאקטיביים, וגם הם פרפרו על כל המגרש. והדבר הזה שבר סכמות תקפיות להרבה זמן, עד שלמדו א' לעשות את זה גם, וב' להתמודד עם זה, ואני חושב שזה משהו שהוא מקבל עליו קרדיט, אבל פשוט בגלל שזה הגנה, אולי אנחנו לא מדברים על זה מספיק בעיני.
זה מעניין אותי למה בחרת את הבולס, כי כאילו, אני לא יודע אם זה פורץ דרך, אני חושב שזה כאילו, בפורץ דרך, מה שאני מדמיין, זה כאילו מישהו ש... סלל איזושהי דרך חדשה, ועכשיו כולם נוסעים, כולם הולכים בה.
אבל כן ראינו את כל הליגה הולכת אחרי זה. עם האייס ועם להעמיס את הצד החזק.
כן, נכון, נכון, נכון. בזה אתה צודק. יש יותר אייס, אבל אני חושב שזה לא היה ברמות של האייס, שתום טיבודו צועק שם בעל הקווים, ואני מרחם על מיתרי הקול שלו באמת. הסכנים.
איך אתה היית אולי? איך היית מתרגם פורץ דרך? כאילו, מה זה סלל? בעיניי, פורץ דרך זה לעשות משהו שהליגה חייבת גם להתאים את עצמה אליו, וגם כולם מחכים אותך בגלל שזה הכי אפקטיבי.
אני חושב שהרדן, יוסטון של הרדן זה דוגמה טובה. יוסטון של הרדן עם האליוצנטריות, זמן לעשות שוט, זה דוגמה טובה לסלילה דרך. לא כל קבוצות הליגה עושות את זה, אבל כן... זה הפך את זה להרבה יותר פופולרי, זה כן הפך את זה להרבה יותר בסדר, אני עושה במרכאות, כאילו עד אז זה הרגיש כאילו, זה לא הגיוני לתת לשחקן אחד את המונופול על ההתקפה, ועכשיו אנחנו רואים קבוצות שעושות את זה, למרות שאנחנו עדיין לא חושבים שזה בסדר, אבל במובן הזה זה כן היה איזושהי פריצת דרך. יש לך את לוקה, יש לך את ריאנג, יש לך עוד כמה.
רק אם זה לוקה אני בסדר עם זה, אני צוחק, אבל כאילו.
גם עם לוקה אני לא בסדר עם זה, אבל אתה יודע, אני לא מתווכח עם העובדות. בסוף יש הרבה יותר שחקנים עם מעל 30% יוסאג' עכשיו ממה שהיה לפני 10 שנים. לא בדקתי את הנתון הזה, אבל אני די בטוח שהוא נכון. זה, אז זה נגיד דוגמה לפורץ הדרך בעיניי. מן הסתם הסאנס של, של, של דנטוני, גם כן, שוב דנטוני מופיע פה.
ומה, בוא תדבר עליהם, תשבור את זה.
אז דבר ראשון זה הפייס, כאילו דבר ראשון זה, זה השבע שניות או פחות, שבו הם שיחקו, ודבר שני זה, זה הפיק אנד רול, כאילו פשוט ספאמינג של פיק אנד רול, כל הזמן, כמה שיותר פיק אנד רול, אומרים אוקיי, זה המהלך הכי יעיל שיש לנו, סטיב נש הוא פשוט גאון פיק אנד רול, אנחנו פשוט הולכים לעשות את זה over and over and over again, כאילו, הוא עושה פיק אנד רול, וחסמתם אותו סבבה, הוא פשוט הולך לכדרר החוצה שוב, ולעשות עוד פיק אנד רול, וגם זה בעובד, הוא יעשה עוד פיק אנד רול, ובסוף אתם תיקנו, כי כאילו, הוא פשוט ימצא את השלשה, או ימצא את השחקן, או ימצא את הזווית חדירה, או ימצא את הכלייה, כי הוא קלעי כל כך טוב. וזה, אני חושב, היה איזשהו צעד קדימה שהם החליטו לעשות, איזשהו leap of faith שהם עשו, ש... הליגה לא הייתה מוכנה אליו עדיין, וזה קצת מזכיר לי את ה... יש הרבה קווי דמיון בין סטיב נש לסטף, וסטף נגיד ב-2016 הוא פשוט התחיל לזרוק יותר שלשות, כאילו הוא אמר אני פשוט החלטתי לזרוק יותר, אמרו לי כל האקוסיסטם מסביב אמר לי למה שלא תזרוק יותר, כאילו אתה קולע את הזריקות האלה באחוזים גבוהים, פשוט תזרוק אותם, ואז הוא העלה את כמות השלשות שלו, כאילו זה היה איזשהו leap of faith שקרה שמה, שהביא את המשחק לחזית חדשה, ואני חושב שמגיע להם לחלוטין את המקום שלהם פה.
אני חושב כמה דברים, אני רוצה להפריד את זה גם לנש וגם למשחק הקבוצתי, והתחלת בפייס, ואני חושב שזה הליפ אוף פייט באמת של פיניקס, הייתה הסגנון משחק שלהם שהיה כל כך שונה ממה שהיה אז, שהיום כאילו בדיעבד זה מרגיש לנו כל כך מובן מאליו, אבל מישהו היה צריך לעשות את זה ראשון כדי לראות, מישהו היה צריך לקפוץ למים האלה כדי לראות שזה מספיק עמוק, שלא תמות, אתה קופץ אליהם. לא יודע, המטאפורה הזאת הלכה לי לאיבוד מהם. אז מייק דנטוני גם כן מתאר בעצמו את השיחה הזאת עם, לא זוכר איזה, מי היה ג'ם, נו זה עם הצווארון, אבא של הצווארון הגדול, לא חושב. קולאנג'לו, והוא מספר, וקולאנג'לו שואל אותו שאלה נורא בסיסית, של כאילו מי החמישה שחקנים הכי טובים שלך, והוא אומר לו, ואין לו סנטר בחמישייה הזאת, כאילו, אמר אריסטודמייר היה פאורפורד באותה זמן, ושון מריון היה סמולפורד, הוא אמר, אז צחק איתם, צחק עם החמישייה הזאת. ודנטוני כאילו היה צריך באמת לעשות איזשהו מהלך כדי להבין שהוא מוכל לוותר על מה שזה אומר בצד ההגנתי ובריבאונד, ומה הוא מרוויח. והעובדה שאתה משחק מהר, שהייתה כל כך אנטי אינטואיטיבית כזאת למאמנים ב-NBA, היה שם משהו שהוא גם מאוד נטול אגו מבחינת המאמנים, שאני מעריך, העובדה שהחלטות מהירות שוות יותר מהחלטות נכונות לפעמים, וקצב משחק, ולהיות מוכן לחיות עם זריקות שנראות רעות והחטאות רעות, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב שדנטוני נתן למשחק, זה הוא החזיר את הכדור לשחקנים, כאילו, ובהקשר של נש, כל מה שאמרת ממש נכון, וזה גם גרם לי לחשוב שכאילו, יש משהו מאוד מאוד עוצמתי בלתת למקבל החלטות הכי טוב בליגה, כמה שיותר הזדמנויות לקבל החלטות, וזה נשמע כזה נורא נורא בסיסי, אבל זה מה שהם עשו בעצם, הם פשוט, סטיב נש הוא לא שחקן עם כישרון פיזי ואטלטי, שמאפשר לו באמת להסתדר המון באחד על אחד, הוא יכול קצת לעשות את זה, כי הוא באמת כישרון כדורסל מדהים, אבל אם אתה מייצר לו איזשהו יתרון, איזשהו חריץ של יתרון, זה חשוב, והדבר האחרון זה שהחוקים השתנו לטובתם, העובדה שההנדשקינג ירד באותו זמן, ולא כמו שהוא ירד היום, שמותר קצת לעשות את זה, אבל לא יותר מדי, ההנדשקינג ירד ואכפו את זה, אז ההגנות לא באמת יכלו לשמור גם על שחקן כמו סטיב נש לפניהם, ואם אתה מסדר לו חסימה, אז בכלל. כל הדברים האלה התנקזו למשהו מאוד מאוד מיוחד.
כן, רק כדי לתת קונטקסט לעניין הפייס, אז הם הובילו את הליגה בפייס ב-2006, בוא נגיד זאת העונת ה-MVP השנייה של נש, שהם באמת היו כבר משהו מיוחד, הם הובילו את הליגה בפייס ביותר משני פוזישנים על פני הקבוצה במקום השני, היום הם היו מדורגים במקום ה-28 בליגה. עם אותו...
איך אנליטיקאים אוהבים לעשות את השיחה הזאת. כן, פעם היו נוסעים עם עגלות, והיום אנחנו נוסעים עם מכוניות. נכון, תראו איך העגלות היו איטיות לעומת המכונית.
רק פשוט את הקונטקסט, זה הכל.
דמיין את העגלה הזאת נוסעת עכשיו ליד המכונית שלי, היא לסיכוי, כאילו.
איפה היית שם את נש? אולי זה נושא, אני עכשיו עושה סייד, זה כאילו נושא לפרק אחר אולי, שאפשר לעשות אותו דרך אגב בעתיד. איפה אתה שם את נש בדירוג של השחקנים הכי טובים שלא לקחו אליפות?
הוא למעלה, הוא למעלה שם, אני מאוד מאוד מעריך אותו בכל האספקטים. מי היית שם לפניו? ברקלי, בסדר, נראה לי הייתי...
כאילו יש לך ברקלי, קארל מלון, אלג'ין ביילור, ג'ון סטוקטון, אלן אייברסון, רג'י מילר.
כן, אייברסון עדיין אני משאיר לפני נש.
באמת?
ברקלי אני מתלבט. זה תמיד שאלה בשבילי. אם אתה מדבר על טיב השחקן, על איזה שחקן, אם אני שם אותו בקבוצה X, אני שונא את השיחה. כי אני חושב שנש יותר אפקטיבי לניצחונות מאייברסון. אבל אני חושב שאם שניהם היו נולדים באותו זמן, באותו ערה של כדורסל, אז אייברסון היה יוצא שחקן יותר.
אבל הם היו, הם שניהם אותו דראפט. מה זה? זה בהגדרה אותו ערה של כדורסל.
נכון. אתה צודק. וואי,
בוא נעשה על זה פרק, עזוב, תשים סיכה על זה, תתאמן על הטייקים שלך ונדבר על זה.
אתה צודק, אני חושב, כאילו אייברסון פשוט יותר עוצמתי, כאייקון.
מבחינת השפעה על התרבות של המשחק, אייברסון הוא השחקן הכי משפיע אולי, הוא וג'ורדן, כאילו זה שניהם.
כאילו אני חושב שהנש, הרלוונטיות של נש נמשכה קצת קדימה, כאילו... כאילו ואייברסון היה יותר דומיננטי בהתחלה של הקריירה שלו, אני חושב שהייתי הולך עם נש בקצת, עכשיו שאני חושב על זה, יפה לך, נמשיך.
מעניין, טוב, אנחנו נפצח
את זה. מי אתה, איפה אתה שם אותו? טוב, אולי נפצח.
עשיתי פעם ממש מחקר על זה, כאילו לפני איזה 10 שנים, כאילו עשיתי פוסט ממש על כל השחקנים הכי טובים שלא לקחו אליפות, נש עוד לא שמתי אותו כי הוא עדיין שיחק, אז עוד לא דירגתי אותו. אז אני לא יודע איפה, כאילו, אני יכול להוציא את זה איפשהו, זה באינטרנט, זה קיים הפוסט הזה, אני יכול לחלץ אותו מאיפשהו. אני כאילו זוכר ששמתי את אייברסון יחסית נמוך, כאילו איזה מקום 9 או 10 או משהו כזה, ואני חושב שהייתי שם את נש מעליו, אם הייתי שם אותו יותר מעל סטוקטון, או לא יודע, כאילו זאת שאלה. אני צריך לעשות את השיעורי בית שלי גם בנושא הזה. אבל זה סתם נושא שמעניין לדבר עליו.
אחלה, תמשיך.
שאלה הבאה, אמיר לבנה שואל, אם הייתם יכולים לבטל, לשנות או להוסיף חוק אחד ב-NBA בשביל להפוך את המשחק ליותר מעניין, מה הוא היה?
אני מניח, הייתי מקצר את העונה, אני לא יודע אם זה נחשב בתוך השאלה. אם זה רמאות, אני אגיד לך מה הייתי עושה, ואז תבחר אחד מהם שמעניין אותך, ותשאל אותי למה.
Okay,
הייתי מקצר את העונה, הייתי אוכף חלק מהחוקים הקיימים, כמו לאכוף צעדים ודאבל ודברים כאלה, שאני מרגיש שהליגה קצת מתרשלת בזה, ונותנת כל פעם קצת יותר זה, עד שזה כבר נהיה...
אין לי מושג כבר מה זה צעדים, אני חייב להדות שאני, אין לי מושג.
אז אני חושב, הייתי אפילו, זה קצת בומרי הטייק הזה, אבל הייתי קצת אפילו מחזיר אותנו אחורה. ועוד דבר, שהייתי עושה זה משווה בין הפיזיות שמותר בפנים ובריבאונד לבין הפיזיות שמותר בחוץ, כי כרגע יש שם חוסר איזון כזה שהוא קצת צורם, זה טייקים נורא מוזרים. הייתי מתקן את האופנסיב, את הצ'ארג' בלוק, אני לא יודע איך עדיין, אבל מה שקורה עכשיו הוא ממש מפחיד ולא מתגמל, כאילו משחק כדורסל טוב, זה מאוד מאוד מתגמל פציעות איכשהו, והייתי מקצר אולי ל-40 דקות. כל אלה דברים שהייתי עושה, אם היית אומר לי מה לעשות, תגיד לי מה בא לך להתמקד, או אם בא, מה בא לך, מה אתה הייתי
כן,
עושה.
כן, דבר ראשון, גם פה אני רפרר, היה לנו פרק שקראנו לו, לו הייתי אדם סילבר, איפשהו בפיד, שגם שם חלק מהדברים שאמרת כבר חפרנו בהם ודיברנו עליהם.
אני דג זהב, טוב שאתה פה, אחי, אני פשוט, אני פשוט אגיד את אותו דבר עוד פעם, כאילו עם הסגמנט הבא היא אותה שאלה.
לא, עכשיו שאמרת כאילו את הלאכוף את החוקים הקיימים, אז כאילו נזכרתי, אני מוכר לי מאיפשהו, זה מצלצל לי, ואז נזכרתי שכבר עשינו את זה בעצם. 40 דקות זה מעניין, 40 דקות זה גם היה אחד הדברים שאני הצעתי אז, כנראה עשיתי לך אינספשן.
כן.
אבל אתה התנגדת את האמת אז ל-40 דקות, כי אמרת שהשחקנים הכוכבים, המטרה של להוריד ל-40 דקות זה כאילו לצמצם ציות.
התנגדתי לפואנטה של מה שאתה מנסה להשיג, אני מנסה להשיג משהו אחר.
מה אתה מנסה להשיג ב-40 דקות? שיהיה את זה פחות זמן כאילו.
פחות זמן, המשחק ארוך מדי. המשחק ארוך מדי.
כן, בשביל זה זה יעבוד.
כאילו, הוא ארוך מדי כי יש מלא פרסומות, כן? הייתי גם מטפל בזה, הייתי מצמצם את הפסקי זמן, הייתי מצמצם את המחצית. אבל כאילו, 3 שעות לראות משחק
בעיקרון
כדורסל.
בעיקרון היית רוצה לראות לא את השחקנים הכי טובים משחקים כדורסל, בלי הפורמט הזה של כסף. כאילו, שצריך לעשות כסף מזה.
שעכשיו,
מה, אני צריך כן. את כל הווג'רס הזה, אני רק רוצה לראות hey. את ברנדון אינגר משחק.
דווקא, כאילו, אתה צודק, אבל אני אמרתי, בוא נקצר את המשחק. אתה משכת ממני את זה שהייתי מקצר גם את הטיימאוטים, אבל אני הייתי מוכן לחתוך בבשר החי. משחק ארוך, 3 שעות, זה
תמיד. זה ארוך, זה ארוך. גם בטח דיברנו על זה, גם על הדור הצעיר, זה לא סוסטיינבל, כאילו זה...
לא, לא, זה ארוך לי.
משהו יהיה חייב להשתמש שם. גם כאילו, זה שהליגה עדיין נהנית מזה, דיברנו על זה בפרק הקודם, אני חושב שהענפי הספורט עדיין, הלייב ספורט עדיין מקבל איזושהי פרמיה על הזכויות שידור שלו, בגלל שזה לייב. זה גם באיזשהו שלב כבר יאבד מהאפיל שלו, אני חושב. אז חוצרים...
מה אתה היית?
אני הייתי מוסיף זריקה ל4, כזה מהלוגו, מאזור הלוגו, אבל שאקטיבית רק, היא לא אקטיבית כאילו, היא אקטיבית רק בשתי דקות האחרונות של כל רבע.
לא.
אני אסביר למה.
למה? אוקיי, בסדר, אני צריך לשאול למה, זה יותר
מנומס,
למה?
איך, כן, תן לי שנייה להסביר, ואז תקטול אותי, תן כאילו רגע. כאילו, אני דבר ראשון מאוד אוהב היבס, כאילו אני מאוד אוהב שזורקים מחצי מגרש, זה כאילו, אז הזריקה הכי מלהיבה במשחק, ואף אחד לא עושה את זה כי הם כולם מפחדים על האחוזים שלהם, אז אם זה יהיה 4 נקודות, אז יהיה להם יותר אינסנטיב לעשות את זה, כאילו בסוף רבע, ובסוף משחק זה מוסיף המון עניין, זה מוסיף כאילו עוד אלמנט שלם של קאמבק שלא קיים היום. כאילו אם יש משחק שהוא 7-8 נקודות הפרש בשתי דקות לסוף, כאילו כבר אתה יודע את הזכרוניקה שאתה כבר מכיר אותה, אוקיי, הם צריכים עכשיו לעשות פאול, ואם הם מחתים את השלשה הזאת, אז זה נגמר. ואז כאילו, ופתאום אם אתה מוסיף את האלמנט הזה, יש פה עוד איזשהו טוויסט שיכול להוסיף משהו, עוד איזשהו אלמנט של מתח שלא קיים היום. ואני חושב שגם אנחנו במקום שבו יש שחקנים שיכולים לקלוע באמת מהאזור הזה. כאילו זה לא דמיוני שדמיין לילארד ילך לשלושה מ-4, כשהוא בפיגור 4, בפוזיישן האחרון.
מעניין. אני, בעיניי זה פשוט גימיקי מדי. אני מבין את הרצון לתקן את מה שקורה בסוף של משחקים, ובהקשר הזה הייתי מעלה את האילמנדינג. אני לא בטוח שאני בעד עד הסוף, אבל הוא מאוד מאוד מעניין אותי, ובאופן כללי אחד מהפתרונות שלי אמור להיות סביב מה עושים בסוף משחק, כאילו להוריד את האינסנטיב, או אפילו באופן כללי, להוריד את התמריץ לעשות עבירות כמה שיותר, כאילו לשלוח לקו נקרא לזה. הייתי אפילו עושה, הייתי שוקל ברצינות לעשות מצב שבו אתה יכול לבחור אם אתה בכלל זורק מהקו, כאילו אם אתה יכול לבחור, נכון, בסוף שעון, בסוף רבע, כל עבירה שולחת לקו, זאת אומרת שיש איזושהי הכרה בזה שללכת לקו שווה יותר מאשר לא ללכת לקו, אבל אם אנחנו מכירים בזה, אז למה אנחנו לא יכולים לבחור? כאילו, למה קבוצה יכולה פשוט לבחור, להוציא את הכדור מהצד? שסופה, כאילו, זה הפוך את המשחק למעצבן ממש, אבל... לא יודע, הייתי צריך עוד ל-workshop it, צריך עדיין לחשוב על זה, אבל לא הייתי רוצה שללכת לקו יהיה עונש לקבוצה המתקיפה בשום שלב. זה לא נראה לי מהות של כדורסל בכלל. ובהקשר הזה אני מבין את הצורך בזריקה של 4 נקודות, אבל אני גם כועס על ה3 נקודות עדיין. סתם, אני לא יודע אם אני כועס על ה3 נקודות. אבל אני קצת פופוביץ'י, כאילו, במובן של, כאילו, בואו נשאיר את החוקים אותו דבר, ונראה איך המשחק מתפתח סביבם. זה כבר מרגיש לי שינוי גדול מזה.
אבל זה קצת מתקשר למה שאמרנו בפרק הקודם, שאני מרגיש שכאילו הגענו כבר למהפכת השלושות, כאילו כבר אנחנו די בקצה שלה.
צריך ארבע.
ואנחנו עכשיו מגיעים לאיזשהו סטטוס קוו סגנוני. כאילו, יכול להיות שלא, יכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שיהיה עוד איזשהו מהפכה, זה גם מתקשר לשאלה שמתן חכים שאל אותנו. אז אני לא יודע, כאילו, אם הוא, כאילו, כנראה המהפכה הבאה תהיה בעקבות איזשהו שינוי חוק, ולא, לא בעקבות איזשהו... מהפכת ה-AI.
לא, אני דווקא כן אוהב את הרעיון שבוא נזרום באמת לשאלה של מתן, כי זה באמת
כן, אז מתן חכים שאל, דיברתם בפרקים הקודמים על האטה בעלייה של תדירות השלשות, מה מגמת השינוי שקיימת כיום, ועוד 5 שנים ידברו עליה בתור השינוי המרכזי שהתחולל באותה עת.
אז זה משהו שהתחלנו לדבר עליו קצת בפודקאסט הקודם, ולא ממש יצא לי לפתח אותו, וכן מעניין אותי מה אתה חושב עליו, זה שאני חושב שיהיה פיזור, יתחיל להיות פיזור של קבלת ההחלטות, על פני, כאילו ההפך מהליוצנטריזם. סבבה? איזושהי חלוקת אחריות יותר שוויונית, ובמובן הזה יותר שחקנים יעשו הכל, כאילו, יותר שחקנים יקבלו הזדמנויות לקבל החלטות עם הכדור, ויהיה יותר סינרגיה קבוצתית, ואנחנו קצת תהיה חזרה למשחק קבוצתי. אני חושב, וגם האחדה נראה לי בגבעים אולי, באיזשהו מקום כדי להקל על ההגנות. ואני כן חושב שכולם יוכלו לקלוע. אז אולי קצת פחות ספשליסטים, פחות כוכבים מליוסנטרים, ויותר כאילו
קצת... זה מתקשר קצת, שאלה שטל קיינן שאל, על מה אנחנו חושבים על קריסטיאן ווד וקלי אוברה. ואני כאילו ארכב על זה, ואני אענה שזה מסוג השחקנים, שאין עוררין לגבי הכישרון שלהם, אבל יש עוררין לגבי יכולת קבלת ההחלטות שלהם, והיכולת שלהם לקבל את ההחלטה הנכונה כשהם עם הכדור. והנה אנחנו רואים שהשחקנים האלה לא מקבלים שום חוזה בשום מקום. שזה די מטורף, שקריסטיאן ווד, שחקן שיכול לעשות 20-10, כמעט בכל קבוצה בליגה, אין לו חוזה. כאילו, ואנחנו בעמוק בתוך אוגוסט.
וגם יכול להיות שזה משליך על הקבלת החלטות שלהם מחוץ למגרש. כאילו, יכול להיות
שהציעו להם. אבל אני דווקא, כאילו, רוצה לשמור את זה, כאילו, ספציפית עכשיו אני רוצה לשמור את זה בתוך המגרש. וזה מתקשר למה שאמרת, זה יכול להיות שזה התחלה של זה, שזה שחקנים כאלה ש... אוקיי, אם אני עכשיו שם אותו על המגרש, אני צריך להקיף אותו בארבעה שחקנים שממש יודעים מה הם עושים, כדי לחפות על כל השטויות שהוא עושה. ואז, כאילו, זה יותר מדי אוברהד. כאילו, עדיין אין לי את ארבעה השחקנים האלה. אז, כי הליגה עדיין לא שם, עדיין אין ארבעה, כאילו, אנחנו עדיין לא מקבלים...
זה לא שווה, אמיץ לא שווה את הסחיטה, זה ביטוי מהאנגלית, כאילו, זה לא שווה לך להתאמץ כל כך בשביל קריסטיאן ווד, כאילו, עם כל הכבוד למה שהוא יודע לעשות. ובאמת, אחד מהתופעות של מה שאני מדמיין שהולך לקרות, זה שיהיו שחקנים, פחות שחקנים עם חסרונות מובהקים, וזה אומר אוטומטית שיהיו פחות שחקנים עם יתרונות מובהקים, פחות ג'י ג'י רדיקים, פחות כאילו קריסטיאן וודים, פחות, לא יודע, אנדרי רוברסונים, כאילו גם כן שחקנים שכבר ראינו אותם, פשוט טוני אלן כאלה, שחקנים שיש להם את הדבר האחד הזה שהם עושים, וכל השאר הם כזה איפשהו בין ממוצע לרע מאוד. אני חושב שנראה שהסקילסט כאילו יותר הומוגני, כאילו גם בתוך הדברים שהשחקנים עושים, תהיה איזושהי הומוגניות כזאת, וגם באיך שכל השחקנים בעצמם נראים. אבל אני גם חושב שכמה שהעתיד הזה נשמע רובוטי ומשעמם וכזה מחוית, אני גם חושב שיש בו פתח לדברים מאוד מאוד יפים מבחינת סגנון משחק ומבחינת הנעת כדור ותנועה למגרש וסינרגיה קבוצתית. כאילו אני רואה בזה גם הרבה טוב, כאילו, כן? ואני כן חושב שליוקיץ' יש הרבה, כאילו, אם אני צודק, אז ליוקיץ' יהיה הרבה תפקיד פה בתור הסופרסטאר, שלא צריך, כאילו, גם לסטף, אבל אני חושב שקצת התבלבלנו עם מה שסטף ניסה למכור לנו כחברה, אבל זה משהו אחר. יוקיץ' מראה שאפשר להיות סופרסטאר ולקבל את כל הקרדיט ולקבל ולנצח עם סגנון משחק שהוא מאוד מאוד סוליסטי. האמת שזה מתקשר אכפת לך שאני נכנס פה לעוד חפירה? זה כאילו מתקשר להרדן, שהרדן, אחד מהדברים שהוא כל הזמן אומר זה, אני מקריב ואני מקריב ואני מקריב, ובאיזשהו שלב יש איפשהו בין הפעם החמישית או השישית שבן אדם אומר שהוא מקריב, שאתה קולט שהוא בכלל מאוד מאוד אגואיסט כדי כאילו לחשוב ככה, נכון? זאת אומרת, הרדן בטוח שכל העולם הוא סביב... הוא צריך לבחור בין ההצלחה שלו לבין ההצלחה של הקבוצה, ובדרך כלל שאנשים...
הרדן מתעורר עם 35% יוסאג', ואז הוא רק מוריד.
לא, אבל אני אומר, אפילו המיינדסט שלו, כאילו, הוא באמת בטוח שהוא מקריב. אנשים שהם מקריבים לא מסתכלים על זה בתור הקרבה, זה הדרך חיים שלהם, כאילו, זה איך שהם חושבים שכולם צריכים לחלוק ב... נגיד בהקשר הזה, כולם צריכים לחלוק בכדור, כולם צריכים לקבל נגיעות, וכולם צריכים להרגיש את הכדור כדי להיות מעורבים במשחק. זה לא הקרבה בשביל יוקיץ' למסור ולמסור ולמסור. זה הקרבה בשביל הרדן. כאילו זה מה שאני רוצה להגיד. אז הרדן הוא באמת דמות אנוכית בזמן שיוקיץ' לא. אני חושב שיוקיץ' יכול להיות השליח של המהפכה הבאה, במובן העקרוני, כמו שסטף היה אמור להיות, ובעצם רק למדנו ממנו לזרוק מרחוק.
כן, זה נקודה מעניינת. הלוואי, הלוואי ואנחנו כאילו, אתה יודע, יוקיץ' אני חושב שכאילו הוא פחות רילייטבל מסטף, כי הוא פשוט 2-13 או מה שזה לא יהיה.
ולא אכפת לו.
וממש לא אכפת לו בדיוק. וסטף הוא שחקן, אתה יודע, שלכאורה כל ספורטק יש אחד כזה שבגודל הזה ובמדים האלה. אז במובן הזה זה קצת יותר קשה לראות את זה, אבל הלוואי וזה יקרה, כאילו אני חושב שזה דנבר, כאילו זה פשוט היה כיף לראות אותם שחקים כדורסל, זה היה הסגנון כדורסל הכי אסתטי אני חושב שראיתי מאז גולדן סטייט. והלוואי ונראה יותר מזה וזה יחלחל לעוד מקומות בליגה. זה קשה, זה הרבה יותר קשה מלתת את הכדור לג'יימס הרדן סטייל ולתת לו לקבל מונופול על ההתקפה. זה גם עובדתית קשה יותר. הם תחשוב, הם רצים ביחד, ג'מאל מרי, יוקיץ' ומייקל מלון כבר, תחשוב, 7 שנים ביחד. כמה זמן מייקל מלון שם? זה העונה השביעית שלו? השישית שלו?
כן. אני אסתכל עכשיו.
אין כמעט מאמנים שנמצאים בקבוצות שלהם בתקופת זמן כזאת. כאילו זה גם כן משהו שאני חושב ש... כאילו אם אנחנו רוצים לדבר על איזושהי מהפכה, אז אולי בוא נמצא, כל קבוצה תמצא את המאמן שמתאים לה, ותיתנו לו את המושכות, ותנו לו לעבוד, ואל תפטרו אותם אחרי 3 שנים. או תפטרו אותם רק אם באמת כאילו הגעתם איזשהו מיצוי, אבל כאילו זה חלק מהמהפכה הזאת, כאילו הסינרגיה הזאת, היכולת הזאת של כל החלקים בעצם לעבוד כמכונה אחת, קורית כתוצאה מהמשכיות, כתוצאה משחקנים שמשחקים אחד עם השני ויכולים כבר לחשוב, לדעת מה שאני חושב ואיפה הוא אוהב את הכדור ואיפה, לאן הוא אוהב למסור ומה התנועה שהוא ישים לב אליה ומה התנועה שהוא לא ישים לב אליה. והדברים האלה לא קורים לצורך העניין בקבוצות סטייל יוסטון, שאולי תכף נדבר עליה, שכל השחקנים צעירים או כל השחקנים חדשים, ואין להם כל כך ניסיון ביחד. לא יודע כבר מה הייתה השאלה, ולא יודע על מה ענינו, אבל יכול להיות שאני מקווה שזה היה מספיק טוב.
לא, זה טוב, זה טוב.
טל מירקין, יש פה כמה שאלות. אני אדלג על, אתה רוצה לדבר על היכל התהילה? אין לי איזה טייק מעניין שם. אתה רוצה, הוא שואל, פחות שאלה, אבל אם בא לכם לדבר על השחקנים שנבחרו במחזור הנוכחי להיכל התהילה, אולי איזה סיפור אישי שלכם, או תמצית של מה הביא אותם לשם, יש לך איזה משהו?
לא, אבל תראו את ה... לא את הרעיונות, אבל את הביץ הכי טובים מה... לא הרעיונות, אוף, אני תמיד אומר. הנאומים. דוויין וייד ואבא שלו היה ממש מגניב, בקי המון ופופוביץ' היה ממש ממש מגניב.
אני חושב שזה מגניב שהכניסו את פופוביץ' כאילו, בעודו בחיים, זה מגניב שהכניסו אותו בעודו בחיים.
לא, מאמנים אתה לא יכול לחכות, כאילו, פופוביץ' יאמן עד גיל 100, כאילו, לא מעניין אותו.
אבל כאילו, מה, הרי שחקנים יש איזה 5 שנים הקפאה, לא? אתה צריך לחכות 5 שנים מהרגע שפרשת. מאמנים כאילו אין כזה דבר?
זה הגיוני, הגיוני שלא תצטרך לחכות שאתה פורש, שאתה מאמן. כאילו, אני מבין למה הם עושים את זה. ואל תכריח אותי
להגיד את זה בכל דבר. אבל כל עוד אתה מאמן, טוב, בסדר, לא יודע, לא באמת אכפת.
פשוט אני לא הולך לפתח את הנקודה הזאת מעבר לזה, זה מרגיד לי לגמרי.
אז השאלה, החלק השני של השאלה של טל מירקין, זה מה הקבוצה צריכה בשביל להיות אלופה? שואל מבחינת תפקידי שחקנים על המגרש, עמדות, שיטה וכו'. גם טל קנן היה לו שאלה דומה למה, מה, איך אנחנו עומדים קונטנדרית.
אם היינו יודעים את התשובה לשאלה הזאת, לא היינו פה עכשיו, נכון? זאת אומרת, לצניעות ולהתקדם משם?
כן.
אוקיי.
ועדיין?
ועדיין. אני ראשון. אני חושב שפליימייקינג, קבלת החלטות, אני בזמן האחרון מאוד מאוד חזק בפליימייקינג, באמונה שקבלת החלטות זה across the board זה חשוב, וגיוון הגנתי, זאת אומרת היכולת גם לפתור בעיות בלייב, כאילו שיש לך שחקנים שיכולים לאמן את עצמם על המגרש, אז הקבלת החלטות מתקשר לי גם להגנה וגם להתקפה בקיצור, ואני חושב שהיעדר חולשות יהיה, הוא מאוד מאוד משמעותי. אני יודע שהתשובה שלי היא מאוד אמורפית כרגע, אבל אני אומן, אז אתה צריך לחשוב שאני קודם עושה סקיצה כזה, קודם קצת על זה, ואז לאט לאט אנחנו ניכנס לפרטים ככל שהסגמנט הזה יתקדם. מה אתה היית עושה?
אני, מן הסתם, אתה יודע, יש את הדברים האובייס, כאילו סטאר קוואליטי וכאלה, אבל אני חושב שהיכולת להתאים את עצמך לכל מיני סגנונות, כאילו אני חושב שהיכולת לשחק מהר, היכולת לשחק לאט, היכולת להגן על הטבעת, היכולת להגן על הפרימטר, כאילו היכולת לשחק על כל מיני כל מיני מגרשים ולהיות טוב בהם, או ברגע שקבוצה היריבה כאילו מצליחה לחסום את מה שאתה רוצה לעשות, אוקיי, סבבה, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו נעשה את זה, ובזה אנחנו טובים לא פחות, כאילו, זה, כאילו, היכולת לשנות את ה, את ה, לגוון, אני דיברת על גיוון הגנתי, אני מדבר על גיוון באופן כללי, לגוון את ה, את ה, את הסגנון שלהם ומה שהם עושים, בלי שזה יבוא על חשבון האיכות, זאת אומרת, ואני חושב שזה מה שמבדיל בין, בין קבוצות ממש טובות לקונטנדריות, כאילו, אני חושב שמילווקי לצורך העניין, היא דוגמה שלילית פה, היא כאילו קבוצה ממש טובה, אבל הם, כן. הם פשוט טובים מאוד במשהו מסוים, וברגע שאתה מצליח לעצור את זה, זאת אומרת אם יש לך איזה במה דה ביו כזה, שפשוט יודע איך לעצור את יאניס, אז פינצ'רת את כל פינצ'רת אותם, פשוט אין כאילו, זה נורא נורא קשה להם אחר כך לייצור סל, אין תוכנית B, אין כאילו, זה, יש תוכנית B, היא פשוט הרבה פחות טובה מתוכנית A, כאילו בסדרי גודל, ונגיד גולדן סטייט לתוך העניין בשושלת, או אפילו גם עכשיו, היה להם את ה-beautiful game, את הטיקי טאקה, ואז אם זה לא עובד, הסבבה, אז פיק אנד רול של סטף ודורנט, כאילו, בואו פשוט כאילו, חבר'ה, פשוט פיק אנד רול, תסתדרו שניכם,
תעצרו משהו. הגנת חילופים, סבבה, נעשה בידוד, כאילו, לסטף קרי או קווין דורנט. אבל למרות שבאמת עם הסטאר פאוור, הסטאר פאוור של הווריורס הוא באמת, הוא משהו אחר, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה זה, וגם אבל אני מסכים כאילו עם העיקרון של מה שאתה אומר, אני חושב זה מתקשר לכל מיני קיצר, כן, אני לא בטוח לגבי המסגור ספציפית של מה שמבדיל קבוצות מזה, כי המשפט הזה אוטומטית סותם אותך לנתיב מאוד מאוד ספציפי של המציאות, אז אני לא בטוח שאני איתך לגמרי עד הסוף שם, אבל ברור לי שקבוצות צריכות שיהיה להם משהו אחר בכיס, כאילו, עם מה שלא עובד, זה גם מתקשר לקשיחות מנטלית, שאני חושב שהוא קריטי וכוח פיזי, וגם אני רציתי להגיד, כי דיברנו נורא באוויר עכשיו, ואמרנו הרבה דברים שכאילו גם מאמנים יכולים להגיד, בלי שזה אומר שום דבר, כאילו, אתה לא חייב לוותר על כלום, ואני כן רוצה כן להיות נחרץ, אז נגיד, פחות מארבעה קלעים על המגרש, אני כבר לא חושב שזה מודרני, אני לא חושב שאפשר לשחק ככה. מותר שיהיה לך נון שוטר אחד בגג, כאילו ברוב המשחק, ויש כאילו דברים ספציפיים שאתה חייב שיהיה לך, כאילו מבחינת בול הנדלינג, נכון, כאילו יצירתיות, יצירה למגרש, סקורינג, וכן הלאה. אלה דברים האלה.
100% מסכים. נקסט?
כן.
אז אמיר לבנה, אמיר לבנה, שתי שאלות פה אפילו.
הוא סניקי סניק, הוא שלח אחת לך ואחת לי, חשב שכאילו...
רימה במבחן, יפה.
אהבתי.
זיין וויליאמסון, האם כבר אפשר לקבור אותו, בבגד כפת? מאוחר בלילה כבר. האם כבר אפשר לקבור אותו בתור שחקן שהולך לשנות את הליגה, כמו שדיברנו עליו, כמו שדיברת עליו, או שעוד מוקדם? ומה זה אומר על ההייפ סביב ומבי? האם מדובר על עניין שיווקי, או שבאמת אנחנו חיים בתקופה שכל שנתיים שלוש מגיע כישרון בסדר גודל היסטורי? הוא גם, לא רק סניקי סניק, הוא גם דפק לנו איזה 4 שאלות בשאלה אחת.
בהחלט. אמיר, כל הכבוד, מנצל את הספייס למקסימום. אני קצת נגד הפרמיס של חלק מהשאלה הזאת, אני קצת כאילו מתנגד למסגור, עוד פעם, כי אני מעצבן. לגבי ומבנימה, אני חושב שהוא יהיה מדהים, ואני לא חושב שזה הייפ של שנתיים, שלוש. כולם דיברו על ומבנימה בתור השחקן הכי טוב מאז לברון, כאילו הפרוספקט הכי טוב מאז לברון שנכנס לליגה. זה לא שנתיים, שלוש, זה 20 ומשהו שנה. וכן, יש מערכת משומנת שיווקית סביב המשחק הזה, שהיא נראה לי ממש לגיטימית וממש בסדר. ואם תקשיב לאנשים הנכונים, תוכל להחליט, כאילו, או תראה את המשחק בעצמך, כאילו, אתה יכול להחליט מי שווה את ההייפ ומי לא, אבל להגיד על ומבי שזה מכונה שיווקית שעשינו את זה, כאילו, זה כל שנתיים, זה לא נכון. זיון לא התקרב לרמה הזאת של ההייפ מבחינה מקצועית, למרות שהוא בפירוש הראה ניצוצות מאוד מאוד מרגשים כשהוא היה בריא. האם הוא גמור? אפשר להיכנס לשאלה של וויליאמסון. אני קצת נוטה לכן, כאילו, האמת, הייתי שם גם עם אמביד לפני שהוא חזר בענק בעונה השלישית שלו, אבל עם וויליאמסון אני מרגיש כאילו יש שם יותר מרק בעיות בריאות, וגם אם זה רק הבעיות בריאות, משהו מכנית שם לא עובד לי, פשוט מרגיש לי לא נוח להמר על כזאת תופעה שהיא תצליח לכמה, כאילו ל-10 שנים עכשיו.
אני חושב שלקבור זה מילה קשה.
גם להגיד.
אני חושב אפשר לקבור אותו, אני חושב, בתור השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה. אני גם לא יודע אם זה כאילו, זה קצת קשה, אבל זה... כאילו, אני תמיד חשבתי על זיון בתור שחקן ש... לא יחזיק מעמד, לא, הגוף שלו לא יחזיק מעמד בגיל 30, נגיד, אני לא רואה את זה, כאילו מחזיק מעמד. אבל עד אז יהיה סופר כיף. כאילו, זה תמיד מה שחשבתי. כאילו, זה לא יהיה לנצח, זה לא יהיה קריירה של לברון, של 20 שנה. זה לא יהיה קריירה של ריי אלן, של, אתה יודע. אבל זה יהיה פאקינג כיף, כאילו, כשזה יהיה. וזה עדיין יכול להיות כיף, יכול להיות שתהיה לו איזה עונה אחת או שתיים, שהוא יצליח לשחק 80 משחקים או 70 משחקים ופלי אוף, ובפלי אוף, הקטע הוא כשהוא משחק אין תשובה אליו, כאילו הוא באמת שחקן שיכול להיות מיסמאץ' מהגיהנום לכל קבוצה בפלי אוף, כאילו הוא יכול ממש לשנות סדרת פלי אוף. אבל הקטע הוא ש שחקנים בדרך כלל, הוא לא עשה פלי אוף עדיין בקריירה שלו, ושחקנים בדרך כלל צריכים פלי אוף, שניים, שלושה, כדי להבין את הבמה, להבין איך זה עובד, להתאפס על עצמם, ואז הם מצליחים כאילו להגיע לפיק שלהם, ואצלו אני חושב שפשוט לא יהיה מספיק הזדמנויות כאלה, כאילו...
וואי, שמנו נקודה ממש חשובה.
הגוף שלו לא מספיק חזק, וגם אני חושב שהמוסר העבודה שלו לא מספיק חזק כדי לתחזק את הגוף שלו, כדי להגיע למצב שהוא מגיע לשלושה, ארבעה פלייאופים רצוף, שאז בעצם מגיע הפיק, אנחנו רואים אותו עכשיו אצל יוקיץ', ראינו אותו אצל יאניס, ראינו אותו אצל כמעט כל שחקן שלקח קבוצה לאליפות בהיסטוריה, אף אחד מהם לא עושה את זה בפלייאוף הראשון שלו, חוץ ממג'יק ג'ונסון.
דוויין וייד עונה שלישית, כן. כזה, יש סיפורים, אבל...
שגם הוא שחק עם שק, זה כאילו דוגמה קצת, זה כאילו שחקן,
לא, בסדר, אני אחרת. כאילו, אני מנסה לחשוב כאילו, למשוך לכיוון הזה, לראות מה קורה בצד השני. אני איתך, והאמת שהנקודה הזאת ממש כזה, שמחת אותי כזה, ש... כי לא חשבתי על זה ככה, וזה חלק מהסיבה שאני כל כך נהנה מהשיחות שלנו, זה ש... 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 שזה מרים לי כאילו לכיוונים חדשים, ובאמת העובדה שהרפס האלה הם מאוד מאוד חשובים, במיוחד לשחקן ברמה של זיון, לראות את הכיסויים השונים, לראות את הדרכים השונות שבהם ההגנה מתמודדת איתך, במיוחד בפלייאוף, והעובדה שאין לו את זה, זה לכשעצמו פוגע בהתפתחות שלו כשחקן, זה לא רק נותן לנו פחות הזדמנויות או לא, זה לא רק נותן לזיון פחות הזדמנויות להצליח, זה גם מגביל את התקרה של כמה גבוה הוא יכול לטפס, בגלל שפשוט אין לו את החזרות האלה. שזה משהו שלא חשבתי עליו לפני שאמרת את זה, זה ממש מעניין.
שמח שנתתי לך זווית חדשה לחיים, אורן. יש לנו עוד שתי שאלות קטנות ספציפיות, ממש טים ספציפיק. איציק גרוליך שואל, מה חסר לאורלנדו כדי שיהיו קבוצת פלייאוף או אפילו קונטנדרית?
או סופרסטאר, או סופר דופרסטאר, או זמן, כאילו, יכול להיות שאם קצת זמן בתנור, אז בנקר הופך לשחקן הזה, קשה לי להאמין שהתקרה שלו היא עד כדי כך גבוהה, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל יכול להיות, כאילו בוא נגיד, יש איזה 5-10% סיכוי שבנקר הופך להיות שחקן טופ 5, טופ 10, בעוד 5-6 שנים, ואז אנחנו כבר מדברים אחרת על זה, כי הסגל הזה הוא מעניין.
אני חושב שזאת השאלה, כאילו, אם בנקר הוא שחקן טופ 5 בליגה, או שלא. אם כן, אז באמת מה שחסר זה זמן, כי יש להם את וגנר, ואני חושב שהם כן צריכים איזשהו גארד סקורר. כאילו, לא דמיין לילארד, אבל משהו...
אגב, למה לא דמיין לילארד? כאילו, יש כל כך הרבה קבוצות שיכולות להיעזר ב... כאילו, שפשוט קחו את הקפיצה הזאת, מה אכפת לכם?
זו תשובה משעממת, אבל הוא לא מתאים לטיימליין.
אבל למה הוא לא מתאים לטיימליין? כאילו, מה יקרה אם הוא עכשיו מגיע לאורלנדו, או מה יקרה אם אוקלאומה סיטי עכשיו? לא דווקא לילארד אפילו, אבל כאילו, פשוט קפצו על זה. כאילו, מה אכפת לכם? תנסו משהו.
אני חושב שזה שני...
סייקם, למה סייקם? סייקם לתנדר, כאילו, למה לא? כאילו, באמת למה לא?
סייקם לתנדר, באמת אני לא מבין למה לא.
סתם, כאילו, אתם כבר ב-40 ניצחונות.
לא, סייקם, אני יכול להסביר לך למה לא, כי הוא מסיים חוזה בסוף הקיץ.
הם לא אוהבים את זה.
והם לא אוהבים שיש מישהו שכאילו מסיים חוזה.
הם מתנגדים עקרונית לחופש תנועה של שחקן. סתם, כן, אני איתך, אני חושב. אבל נגיד שסייקם אומר, יאללה, סבבה, אתם מביאים אותי, אני עכשיו חותם על הערכה, אתה יודע, של המקס, בלי כל הצלצולים של ה...
הם גם יצטרכו באיזשהו שלב לעשות משהו כזה. הם יצטרכו לעשות איזושהי אגרגציה של 3-1 או 4-1, כי יש להם
המון
שחקנים טובים.
אני שואל, למה לא עכשיו? כאילו, למה אנחנו מחכים עכשיו? עכשיו הם כבר לא שומרים על הבחירה שלהם. כאילו, עכשיו הם כבר מצפים
לראות... אני חושב שהם רוצים לראות את צ'אט, ואז הם יוכלו להחליט כאילו טיפה יותר בצורה מושכלת מה חסר.
למה? כי או שצ'אט גרוע ואז אכלת אותה, או שצ'אט טוב ואז כאילו למה לא להתחיל את זה שנה קודם? אני לא מבין. טוב, בסדר. לקחת אותנו למקום אחר.
אבל כאילו צ'אט טוב זה הכל תיאורטי, אתה רוצה לראות במה צ'אט טוב, כאילו אתה מבין? ואז אתה יכול להתאים את השחקן שנכון.
אני חושב שאנחנו יכולים לדמיין את צ'אט טוב ממש בקלות, כאילו צ'אט טוב זה אנטוני דייביס לייט בהתקפה, מינוס אולי, כן, אנטוני דייביס לייט בהתקפה נראה לי בסדר, אולי מינוס כאילו יותר בהתחלה של דייביס, לפני שבאמת היה לו כוח פיזי, והגנתית הוא שחקן שחוסם על חוסם, ואתה יודע, הגנה קבוצתית לבד, כזה רודי גובר סטייל, כאילו, קצת יותר נייד, אולי קצת פחות אמתני בצבע, אבל כאילו, השחקן הזה, הוא מטריה אווירית מטורפת, עם אינסטינקטים, מדהימים, לא רק של כאילו מתי, של טיימינג ושל קפיצה ושל זה, אלא באמת אינסטינקטים קבוצתיים מדהימים של מתי לבוא לעזרה, מאיזה צד, כאילו הדברים האלה הם דברים שנורא נורא קשה ללמד ויש לו אותם. אם זה עובד, אני ממש רואה את זה כאילו בתור, אתה יודע, שחקן של 18-19 נקודות למשחק, והגנת טופ 5 כזה שהוא פחות או יותר אחראי לה באופן עצמאי.
אהבתי שהשאלה הייתה על אורלנדו והפכנו לסקאוטינג רפורט על צ'ט הומגרן, אבל
אבל מה זה באמת, אז מה הייתה, בוא תחזיר אותי לאורלנדו. אני אוהב את פרנץ וגנר, אני לא יודע אם הוא כזה דיפרנס מייקר, אז הוא אלסטאר, סבבה, הוא כאילו, זה ביג דיל, כן? נגיד ש...
אני באמת לא יודע, כי אני חושב שבאמת...
סגל הזה עדיין צריך עוד הרבה.
כאילו, בנקרו הראה הרבה ניצוצות, אבל בנקרו גם הראה לי, כאילו, הוא שיחק כמו רוקי, הוא לא מסר, הוא כאילו איבד מלא כדורים, כאילו, כאילו, כן, זה... כאילו, יש שם עוד הרבה שלבים שהם צריכים לעבור בדרך עם בנקרו ווגנר, כדי ש... לפני שנדע, אוקיי, מה צריך להוסיף כאילו, אם עכשיו אנחנו מוסיפים משהו, אז זה כאילו יבוא על חשבון בנקרו ווגנר, אתה מבין? אם עכשיו דמיין לילארד בא לאורלנדו, אז בנקרו ווגנר לא יתפתחו כמו שהם יתפתחו אם לילארד לא יהיה שם.
כן.
אני חושב שהם פשוט צריכים לתת לזה עוד שנה, שנתיים, ככה, ואז הם ידעו טיפה יותר טוב. כמו שאמרתי לגבי צ'ט, כאילו, בוא נראה במה הם טובים, איך הם מסתדרים עם השחקנים של סביבם, נבין מה חסר, ואז נביא את זה.
שכנעת אותי עם אורלנדו.
זה בעיה לקבוצות האלה, אבל להביא את זה, כי זה קבוצות שהוא קטן, שאין להם, חוץ מדראפט, קשה להם מאוד להביא את זה, אבל אם יש להם, אם באמת בנקרו יהיה שחקן טופ 10 בליגה, אז גם יהיה להם איזשהו כוח משיכה ש... שיעזור להם להביא את זה. ואם לא יהיה להם את זה, אז כל השאלה הזאת היא... It's a moot point, כמו שג'וי טריביאני אומר. A cow's opinion.
זה תשובה מאוד מאוד משעממת, ושכנעת אותי שאתה צודק.
הגרי,
הגרי.
המקף גרי, ככה כתבת לי את זה.
ככה הוא קורא לעצמו.
אנחנו לא שופטים. האם יוסטון הולכת להיות טופ 5 אי פעם, אני מניח, במערב, או שזו אסופה של שחקנים מוגבלים שלא תצליח להעמיד הגנה ממוצעת ולהתגבר על האגו?
תתחיל אתה.
אני חושב שזאת קבוצה, שזה יותר קרוב ל... כאילו, תמיד שמנסחים שאלות ככה, זה כאילו בינארי. כאילו, או שהם יהיו טופ 5, או שהם יהיו קבוצה ממש גרוע. זה כאילו, זה אף פעם לא ככה.
שמח שאני לא הסטיקלר היחיד בפודקאסט הזה.
כן, אז סטיקלר? מה זה אומר?
סטיקלר זה פוץ.
אוקיי.
זה כזה,
זה לאקשלי
כזה.
אז אני חושב שזה...
לא סתם, כי אנחנו נכנסים גם בשאלה עצמה. כן.
אני, כן.
מאכזבים.
למה? כן, חיכה שעה ושתי דקות שנקריא את השאלה. אנחנו באים חרבנים לא עליה. סתיו. אנחנו מעריכים את כל השאלות, מעריכים את כל המאזינים, כל מי ששמע, אנחנו ממש ממש אוהבים אתכם, ותודה לכל מי ששאל שאלות. זאת אסופה של שחקנים מוגבלים שלא תצליח להעמיד הגנה ממוצעת ולהתגבר על אגו, זה יותר קרוב לשם, לקבוצה טופ 5 בעיניי. פשוט כי בניגוד לאורלנדו עם בנקרו ווגנר, אני לא רואה את ה... אלא אם כן, אולי, אני לא יודע, לא ראיתי עדיין את הטומפסון טווין שאתה אוהב, שמשחק Amen. שם, וכן וויטמור שידרדר למקום 20 וזכה בסאמר ליג MVP, שזה תמיד, זה, לא, זה אף פעם לא אינדיקציה רעה, בוא נגיד. זה אף פעם לא רע.
ג'וש סלבי מושר דש, כן,
מרצה ליארד. כן, אבל מצד שני גם דמיה לילארד וג'ון וול והרבה שחקנים שכן
עשו משהו,
דבר או שניים בליגה. אז, וגם אני אפילו אגיד ואומר שהסאמר ליג בעונות האחרונות מקבל הרבה יותר תעודה והרבה יותר תשומת לב, אז דווקא לקבל להיות טוב בזה, זה כן איזושהי אינדיקציה.
זה נחמד.
אז במובן הזה יכול להיות שיהיה פה איזשהו טוויסט. אני חושב שהקור שלהם, הליבה הצעירה עד עכשיו, לא הראתה לי משהו שאומר, אוקיי, זה ליבה של קבוצה טופ 5. ג'לן גרין הוא לא שחקן שאני סומך עליו, זה יותר בעולמות הקריסטיאן ווד, קלי אוברה, מבחינתי. לא, מן הסתם, אולי ברמת הכישרון יותר, אבל ברמת קבלת ההחלטות ו... ומשהו הראה לי בינתיים, לא אהבתי. ג'בארי סמית, אני לא פוסל את האופציה שהוא יהיה שחקן ממש ממש טוב, אבל זה עדיין לא משהו שמבחינתי מתכנס לאיזשהו טופ 5. השאלה היא האם אמן תומפסון הוא כן הוגן מהשחקנים האלה, או שהשילוב של שלושתם ביחד זה כן יביא אותם לשם. אני פשוט חושב שבמערב אתה מסתכל אבל קדימה.
מה עם הוותיקים? מה עם כל מה שהם עשו? וגם מה עם שנגון? כן?
שנגון
ושנגון... יודוקה אפילו הייתי מדבר עליו בתור איזה. זאת אומרת, יש פה שלב אחר שהם מנסים לקחת עכשיו, ואני מבין מה הם עושים. אולי הם התקדמו מהר מדי, אולי הם לא בנו את הסגל הזה כמו שצריך, אבל כן יש הרבה חצים שהם זורקים, ואולי חלק מהם יפגעו, כמו שהתחלת להגיד, אבל גם, זה כולל גם את הוותיקים וגם את המאמן. יודוקה, שנפלט מבוסטון מסיבות מאוד מאוד עקומות שאנחנו לא יודעים עד הסוף, אבל ברמה המקצועית יש לו פוטנציאל כמאמן. לא ראינו את זה מספיק כדי להגיד יותר מזה, אבל לפחות תיאורטית יש בלופרינט שבו זה מצליח הדבר הזה, והוא מצליח להכניס יסודות של כדורסל אמיתיים לקבוצה שזה מאוד מאוד חסר לה, כי הכישרון הוא בפירוש קיים בסגל הזה, והם פשוט צריכים איזושהי דמות מכוונת, איזושהי יד מכוונת שתראה להם גם איפה צריך להיות בהגנה, אבל גם איך צריך לבוא לאימון, איך צריך לבוא למשחק, איך צריך להתנהג בחדר הלבשה. אני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, ואין לנו הרבה דרך לחמת אותם, אז הרבה פעמים אנחנו פשוט מסתכלים על הסגל, מסתכלים על הממוצעים, מסתכלים על המשחק ומחליטים לפי זה, כי אין לנו הרבה דרך, אין לי איך להגיד שיודוקה הולך לעזור להם הגנתית, כאילו חוץ מלראות את זה קורה. אבל אני מאמין שיש לזה פוטנציאל, אני מאמין שלדילן ברוקס ווון וליט, ברוקס אני מאוד מאוד לא אוהב אותו כדמות בחדר הלבשה, אבל אני גם חושב שיש לו מה לתרום בקבוצה כזאת שצריכה קצת יותר רצינות וקצת יותר פייט. ון וליט, סופרסטאר. ויודוקה בתור מאמן שגם לא חייב שום דבר לאף אחד מהשחקנים, ונכנס עם משקל סגולי כזה גדול יותר מהם, הוא לגמרי יכול להגיד לג'לן גרין, אוקיי, החזבת אותי במחנה אימון, אני רוצה שתפתח את העונה בתור השחקן השישי, וכאילו, רק בשביל להעליב אותו ולראות מה יקרה, כאילו, אני לא יודע. ואמן תומפסון, אני באמת מאמין בו מאוד מכל השחקנים האלה. אני גם רוצה לתת מקום לג'לן גרין בתור סופר סקורר, שאולי הוא יכול כאילו לעשות איזושהי קפיצת ברדלי ביל לזק לוין סטייל, שעדיין הופכת אותו לשחקן טופ 25 ב-NBA בפיק שלו, כאילו שזה ביג דיל כאילו.
הלוואי ואני טועה לגביו, כאילו נשמח, יוסטון זה תמיד כיף.
כאילו איך הוא, איך הוא שונה מהטראג'קטורי כאילו של זק לוין למשל, או של ביל, אני אומר שהוא בהכרח ימשיך לטפס כמוהם, אבל איפה הוא פחות טוב מהם, כאילו בגיל הזה, בתקופה בשלב הזה?
לא בהכרח פחות טוב מהם, פשוט זק לוין גם. אז למה? זה לא שחקן שאני, זק לוין, כאילו אם אני מסתכל, אתה יודע, הוא לא הוביל אף פעם קבוצה, אני חושב לטופ 5 בקונפרנס, כאילו זה לא, אם זאת השאלה.
כן, סבבה. לא, אני איתך, וגם, כאילו יכול להיות שיש שם יותר מזה, כאילו, אבל... יכול להיות שהוא פחות...
גם יכול להיות, אתה יודע, גם הוא בין 21 או מה שזה לא יהיה, כאילו יש לו עוד הרבה... עוד הרבה קריירה לפניו.
הסיבה שאני מתמקד בזה זה כי... יש, כאילו יש שם שיחה מעניינת בעיניי, בקיצור. כי אני חושב שיש... שבג'לן גרין יש איזושהי דמות שקל לנו לאהוב וקל לנו לסנוע, כי זה נורא ברור מה הוא עושה טוב וזה נורא ברור מה הוא לא עושה טוב. וזה טייפקאסט כזה של אנליטיקאים, נורא קל כזה ל... להגיד שזה קלוריות ריקות וזה רק סקורינג, אבל אני גם חושב שלפעמים אנחנו קצת מגזימים עם זה, כאילו לשים נקודות על הלוח זה ממש חשוב, ואם יש לך שחקן שטוב, כאילו זה מגוחך להגיד את זה, זה ממש חשוב, זה קצת הפואנטה, וכשיש לך שחקן שלא צריך כלום, שום קונטקסט כדי לעשות את זה, השחקנים האלה הם שווים הרבה, כאילו אם הם טובים במה שהם עושים, ואני חושב שיש לו פוטנציאל לעשות זה גם מבחינת, אפשר לדבר על איך הוא עושה את זה, אבל עצם העובדה שזה מה שהוא עושה, לא הייתי רוצה לזלזל בזה, כאילו, כמו שלפעמים אני מרגיש שמזלזלים בזה, ובגלל זה אני נתקע.
אני חושב שגם עוד נקודה שצריך להוסיף פה, לגבי האם יוסטון אי פעם תהיה קבוצת טופ 5, זה שהמערב פשוט תמיד חזק.
כן.
ואם אנחנו מסתכלים, גם מנסים לחזות קדימה, אז יש קבוצות שנמצאות הפיק שלהן הולך להיות מקביל לזה של יוסטון, והפיק שלהן נראה שהולך להיות יותר גבוה משל יוסטון. כאילו, בין אם זה OKC שכבר דיברנו עליה, בין אם זה יוטה שיש לה את הנכסים כדי לעשות את זה. למרות שגם ליוסטון יש את הבחירות של ברוקלין, אבל כאילו, לא יודע כמה הבחירות של ברוקלין יהיו שוות בעתיד. בקיצור, זה גם כן משהו ש... ויש את הקבוצות שתמיד יהיו טובות, כאילו, הלייקרס תמיד טובים, דנבר, כל עוד יוקיץ' שם יהיו טובים, כאילו זה... זה גם כן...
הטופ 5 זה בדיוק האובר אנדר המעניין, אני איתך בגדול לגבי הפסימיות, אבל לא יודע, בא לי גם קצת להאמין, ובא לי גם להאמין שעם ההחלטות ניהול הנכונות, הם יכולים להחליף שם, לעשות איזשהו aggregation trade כזה, כמו שאתה אומר עם אוקלאומה סיטי, אולי הם יכולים לחבר כמה מהצעירים המעניינים שלהם, בשביל upgrade לווטרן, ולראות משהו טוב קורה שם, אז אני גם רוצה לתת מקום לאפשרות לזה פלוס משהו, כאילו שמביא אותם.
אני לא נחרץ עדיין, אני לא נותן תשובה נחרצת לשאלה הזאת, אני רוצה, בוא נשים איזה סיכה, ונבקר את זה שוב
שאלה טובה.
בפעם הבאה. הגרי, תשאל אותנו את זה שוב בפעם הבאה, ונראה איפה אנחנו עומדים. זהו, ממש תודה לכל מי ששאל שאלות, ותודה שאתם מאזינים, תודה שאתם מעורבים ונותנים את הערך שלכם, מקווים שאנחנו נתנו את הערך שלנו. אורן, תודה לך.
יופל, תודה לך.
יאללה, ביי. תראה בפרק הבא.